ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף נון ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מלמעלה. לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת מבנה, שם אתם רואים ציור של בית, צורת בית, וכאן אנחנו מדגישים את שמו של אביי. אביי מופיע כאן, והוא אומר שרבי יוסי גלילי ורבי ישמעאל עמוד דבר אחד, ובשורות הרחבות למטה, בשורה הרביעית, מופיע אביי, ואומר, הני תנאי, רבי שמעון בן יהודה אמרו דבר אחד. אז אביי בקטעים האלו מנסה לחבר בין תנאים שוני. והפס הכפול, כפי שאתם כבר ראיתם, מדגיש את הביטוי אמרו דבר אחד. וכאן הנושא, אביי מציג את רבי יוסי הגלילי ורבי שמעאל כאמרו דבר אחד שנידון במשויר. זה ביטוי שראינו בשורה הקודם, שהתשלום על נזק לצמחים בעודם קטנים יהיה כפי שיהיו שווים בזמן הקציר. במילים אחרות, ניזוקו בזמן שהם לא שווים כל כך, אבל התשלום הוא יהיה בהתאם לשוויים כשהם מגיעים לגמר בישולם. מיד בפתיחת שיעורנו אנחנו נשים לב לחץ שמופיע אצל הגמרא, בצל הגמרא, והוא פונה, מפנה לדף נון חת עמוד ב', וזה מה שלמדנו בשורה הקודם, ובנון חת עמוד ב', שלוש שורות מסוף העמוד שם, מדובר על בהמה שהיא אכלה חזיז. חזיז זה שחד. שחד זה תבואה בשלבים המוקדמים של גדילתה. רבי יוסי הגלילי אומר נידון במשויר שבו, ונקרא עוד פעם רש"י, למרות שלמדנו את זה בשיעור הקודם. רש"י אומר שלוש שורות מסוף נון ח' עמוד ב', במשויר שבו רואים את הנותר לפי מה שתעלה כל ארוגה וארוגה בימי הקציר הוא משלם. אז עושים שומה לפי ערך התבואה שיהיה בימי הקציר. וכאן אנחנו פותחים את שיעורנו היום, 10 שורות מלמעלה, אמר אביי. וגם תשימו לב, אנחנו לומדים לפי הגמרות המסומנות הש"ס עוזר, כאן מסומן נקודה ארוכה שמביא אותנו לכמעט בערך הם באמצע עמוד. אז אמר אביי, רבי יוסי הגלילי, שהזכרנו אותו עכשיו, שהוא דיבר על נידון במשויר, ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד. רבי יוסי הגלילי, הגמר, מה שראינו בנון ח' עמוד ב', רבי ישמעאל, דתניא, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. מיטב שדהו של ניזק, ומיטב כרמו של ניזק. דברי רבי ישמעאל. יש קטע בסוגריים, וטעם הסוגריים כתבנו בשוליים אצל כוכביות, עיקר סיבת ציטוט מקור זה משום שיטת רבי ישמעאל, הרי זה הוא השם שהזכיר רבי אביי. בכל אופן נקרא גם רבי עקיבא אומר, לא בא כתוב אלא לגבות לנזיקין מן העידית וקר וחומר להקדש. אנחנו עסקנו אגב במקור הזה רבות בתחילת המסכת. וכאן הגמרא ממשיכה, ולא תימא כרב אידי בר אבין, ולא נסביר את התשלום שמוזכר פה כפי הנסיבות שאומר רב אידי, דיאמר רב אידי בר אבין, כגון שאכלה ארוגה בין ארוגות, ולא ידינן אי כחושה אביי אי שמנה אביי, ואמר קום שלים שמנה במיטב דאיקה השתה. אנחנו לא נקבל את זה, דהכי לא אמרינן, שמדובר במקרה שהבהמה אכלה ארוגה בין ארוגות, ואנחנו לא יודעים, היא אכלה כחושה, היא אכלה שמנה, שאנחנו נגיד לבן אדם, למזיק, לבעל הבימה, תשלם שמנה. זה לא. מה הייתה מה? התשובה היא, המוציא מחברו עליו הראיה. הניזק רוצה לגבות שמנה, אז תביא ראיה שהוא אכל שמנה. אלא המקור הזה, רבי ישמעאל, לא מדובר בספק, לא כמו רבי די שדיבר על ספק, לא, אלא במיטב דלקמי. ומי ניהו, מה הכוונה מיטב דלקמי? כי איך דסליק, מה שיהיה בימי הקציר. אנחנו נעבור על מה שאמרנו עכשיו ברש"י. אומר רש"י, אנחנו ברש"י דיבור מתחיל ולא תמה, אבל באמצע רש"י אפשר לראות שתי כוכביות קטנות בסוגריים, מי מיטב דניזק כמר בישמעאל לאו בספיקה מיירי, והכי כמר אותה ארוגה שאכלה, שאנחנו לא מסופקים, אנחנו יודעים איזו ארוגה אכלה, ישלם כפי מה שהייתה ראויה להיטיב ולהשפיח לקמי. כעת הבהמה אכלה תבואה, ירקות מארוגה שהגידולים אינם בשלים עדיין, אבל בכל זאת התשלום יהיה כפי הערך שהייתה ראויה להיות בזמן הקציר. כך אנחנו מבינים את רבי ישמעאל, והוא דומה למה שאמר רבי יוסי הגלילי. אמר מור, אנחנו את פעם שעבר של השיעור הקודם התייחסנו למקור הארוך שהתחיל בנון חת עמוד ב', ואז אמרנו שיש כמה וכמה פרטים שאנחנו נשאיר לגמרא להסביר, וכאן אנחנו נצטט כמה ציטוטים מהמקור שהסתיים בשורות העליונות כאן בעמוד הנוכחי. יש גם כוכבית כעת אצל הגמרא, וזה מחבר אותנו למעלה. אמר מור, ציטוט מלמעלה, רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, במה דברים אמורים? שנשומין שהשומה הוא אגב קרקע, ביחס לצמחים איך שהם כעת מחוברים לקרקע, ולא כפי שקונים הירקות במקולת או אצל הירקן. אז מתי אומרים שהשומה הוא אגב הקרקע? שאוכלה לובי גפנים ואיחורי תאנים. הם שלבים די מוקדמים בגידולם של הפירות האלו. מאוחר משלב לובי גפנים ואיחורי תאנים נמצא שלב שנקרא סמדר, ואנחנו בשוליים אפשר לראות שכתבנו דרגות, אחד לולבין, וזה לובי גפנים איחורי שייך באותו דבר המקביל בתאנים, שתיים סמדר, ושלוש בוסר. בוסר זה בענבים, והמקביל פגים בתאנים. אז אמרנו כאן בציטוט והדיוק ממנו, שאם היה מדובר באכילת הענבים בשלב של סמדר, רואים אותן כאילו ענבים עומדות להיבצר, כאילו לפי ערכם בזמן הבצירה. אימה סיפה אכלה פגים או בוסר, הוא דרואין אותן כאילו ענבים עומדות להיבצר. אז הרעיון הזה שהשומה לפי ערכם עתידי, זה שייך אצל פגים בתאנים או בוסר אצל ענבים, אבל הסמדר, הדיוק כאן, רואים אותן כמה היא יפה וכמה הייתה יפה. זה המושג של שומה אגב קרקע, כפי השווי העכשווי, לא העתידי. אז השאלה פה, יש כאן לפי הדיוקים, סתירה איך נתייחס לאכילת בהמה בשלב של סמדר. אמר רבינה, התשובה היא כך, כרוך ותני, תוסיף כרוך ותני, תוסיף סמדר יחד עם בוסר, כפי שנראה עכשיו. באמת אומרים, מתי אומרים שהשומה הוא כפי הערך העכשווי אגב קרקע, כמה הארוגה הייתה שווה לפני הנזק וכמה היא שווה עכשיו, ואז לפי ההפרש משלמים. זה נוגע עם אכלה בשלב די מוקדם, לולבי גפנים ויחוי תנים, אבל אכלה סמדר, פגין או בוסר, כאן אנחנו רואים שסמדר, למרות שהוא יותר מוקדם מבוסר, הוא נכלל עם בוסר, רואים אותן כאילו ענבים עומדות לבצר. הגמרא שואלת, אי הכי, אם כך אתה מפרש את דבריו של רבי שמעון בן יהודה, רבי שמעון בן יהודה היינו רבי יהושע. רבי יהושע מופיע בראש העמוד, והוא גם אמר סמדר, רבי יהושע אומר, רואים אותן כאילו הן ענבים עומדות לבצר. אז יש לנו גם כוכבית מצד הגמרא, ואפשר לחבר אותו באמת לשורה הראשונה, ששם נמצא רבי יהושע. אז איך זה יכול להיות ששני תנאים אומרים אותו דבר בתוך אותו מקור? זה ודאי לא מקובל, לא יכול להיות. הגמרא עונה, יש הבדיל בין רבי יהושע ורבי שמעון בן יהודה, איקא בינהו קש גופנה ולא מסיימי. זה לא מסיימי, זה גישה ראשונה, עוד מעט נראה הבעיה, אבל לא מסיימי אומר שיש כאן הבדל ביניהם קש גופנה, אבל אנחנו לא יודעים מי תופס איזו עמדה. בואו נסביר מה זה קש גופנה. רש"י, קש גופנה לנקות, כאילו להוריד מן התשלומים מה שיקחישו ענבים בגפנים. פירות הרי הם יונקים מזינים מתוך העץ עצמו, שחומרים המזינים את הפירות, וזה גורם לכך שהגפן או העץ הוא נכחש, נהיה חלש יותר עקב היניקה הזאת. אז אם אנחנו, אם הבהמה אכלה את הפירות לפני גמר בישולם, אז הפרק זמן הזה שאם הפירות היו נשארים, היו נקרא לזה מורידים מערך הגפן עצמו, בגלל המשך היניקה הזאת, זה נחסך. כאילו יש איך אומרים, גם מתוך הקלקול יש השבחה, דהיינו חיסכון. אז אומר רש"י, השווי הזה חשבו לנקות מן התשלומים מה שיקחישו ענבים בגפנים, אם יעמדו שם עד הבציר, שתמיד יונקים לכלוח הגפן. אז האם נחשבן גם את זה, שהמזיק ישלם טיפה פחות מערך הפירות בשעת בישולם, בגלל שהפירות, מאחר שבהמת המזיק אכלה אותם, הפירות לא נשארו ולא הכחישו את הגפן. אז הסכום הזה שנחסך על ידי הניזק, האם מורידים את זה ממה שהמזיק צריך לשלם? יש לנו פה רבי שמעון בן יהודה ורבי יהושע, אני לא יודע, אומר הגמרא, לא מסיימי. אביי אמר, מסיימי ומסיימי, אנחנו כן יכולים לזהות מי מתחשב בקש גופנה. מה נתנה דחייש לקש גופנה? רבי שמעון בן יהודה היא, דתניא רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון בן נסיא, כאן אנחנו מצטטים מקור שלא קשור בכלל לעניין צמיחת פירות, אבל המושג הזה של חיסכון, הפסד שנחסך, יש מכנה משותף. ואנחנו מביאים ממקור שקשור לעבירת אונס, אונס אישה. אז רבי שמעון בן יהודה אומר, אונס אינו משלם את הצער. הרי בכל פגיעה שאדם מזיק את חברו, יש סדרה של תשלומים, נזק, צער, בושת, שבט וריפוי. אבל באונס אינו משלם את הצער. למה? מפני שסופה להצטער תחת בעלה. כשכאן אנחנו מתייחסים לאדם שאונס נערה, היא עוד לא נשואה, ויש לשלם התשלומים שהזכרנו, אבל לפי רבי שמעון יהודה, צער הוא לא משלם. למה? כי היא בכל מקרה, כשהיא תתחתן, היא תצטער, היא תסבול את הצער הזה תחת בעלה. אמרו לא, אלו שחולקים על שמעון יהודה אומרים, לא, האונס כן משלם את הצער. למה? היא לא דומה נבלת ברצון, תחת בעלה, לנבלת באונס. באונס יש צער משמעותי שאין על ידי בעילת בעלה. מה שחשוב לנו זה שרב שמעון בן יהודה הוא זה שמתחשב על תשלומים עתידיים, ובכך ומנקה, מוריד בהתאם. אז רבי שמעון בן יהודה הוא זה שגם יסבור שקש גופנה זה סכום שאפשר להוריד מחובת התשלום של המזיק. אמר אביי, הני תנאי שעוד מעט נראה, ורבי שמעון יהודה אמרו דבר אחד, וזה בקשר למה שהזכרנו עכשיו. רבי שמעון יהודה אדר מרן, עניין הזה שמתחשב בהוצאות או תשלומים או שווי עתידי, וזה מה שהוא כבר ראינו. אני תנאי, מהי? מה כוונת הבאי בתנאים נוספים שגם באותו קו חשיבה? דתניה, וכאן אנחנו נדבר על דמי ולדות. זה אחד מזיק אישה הרע וגורם להפלה. דתניה, רבי יוסי אומר, נחי חיה, בן עזאי אומר נחי מזונות. נחי זה כוונה, יש להוריד. אדם שאשתו הייתה הרע וגרמו לו הפלה, אז יש לשלם דמי ולדות, שווי הוולדות. אבל אם האישה הזאת הייתה מגיעה בלי פגיעה, הייתה מגיעה לסוף הריונה ויולדת, הבעל הזה היה צריך להוציא כספים על מיילדת, חיה מיילדת. עכשיו שגרמו לה הפלה, אז הוא לא צריך, אז הוא חוסך את תשלום המיילדת. ומה זה מזונות? אומר רש"י, נכין מזונות שהוא צריך להוסיף על מזונות אשתו בימי כישויה, כשהיא מתקרבת ללידה, והשתה אין כישוי, הרי הפילו גורמו להפלה, אז אין הדבר הזה. אמר מנקינן משהו עתיד להוציא. אז אנחנו ראינו עוד תנאים באותו קו חשיבה של רבי שמעון בן יהודה שמתחשבים בהוצאות עתידיות ומורידים את הסכומים האלו מהתשלום. מה דאמר נחי חיה? כל שכן נחי מזונות. מה דאמר שאומרים שמורידים את שכר המיילדת? ודאי שמורידים את עלות המזונות שכעת הוא לא יצטרך להכין אותה. ומאן דאמר נחי מזונות, שסכום הזה מורידים, אבל נחי חיה לא. סכום שהוא היה צריך להוציא ועכשיו חסך לתשלום מיילדת, המזיק יצטרך לשלם. לא מורידים את הסכום הזה. דאמר לי, הבעל של האישה שהפילה, איתת עדידי, האישה שלי פקיחה היא ולא מבעיה חיה. היא לא הייתה צריכה מיילדת בכל מקרה. כעת הגמרא כאן מתייחסת למה שלמדנו בשיר הקודם בדף נון ח' עמוד ב', רב פאפו ורב הונה ורב ישוע אבי לובדה, הם פסקו הלכה כבתי דרב נחמן. זה ביחס למקרה של אדם שקצץ דקל של חברו, והיה מחלוקת בין ריש גלותא ורב נחמן איך לערוך את השומה על הנזק, ורב נחמן אמר שולחים את השומה ברקע של 60 פעם הדבר שניזוק. דיברנו על זה בעריכות בשיעור הקודם, אין צורך כאן לחזור על הפרטים, רק מה שרב הונה ורב ישוע ורב פאפה פסקו כרב נחמן שעורכים את השומה לפי החשבון של 60. לשנה אחרינה רב פאפה ורב ישוע שמו דקלה אגב קטינה דערה. גרסה אחרת, הם ערכו שומה על ערך הדקל כשהוא נמצא בפיסת אדמה קטנה, כמה שווה פיסת אדמה עם הדקל וכמה שווה בלי הדקל. וילחיתה כבתי דרפה ורפים לבי יהושע בדקלה דארמה, סוג של דקל, והלכת הקוותי דריש גילותה בדקלה פרסה. דקלה פרסה זה דקל חשוב מאוד, ולכן הוא נישום בפני עצמו, לא על רקע 60 פעם הגודל וכולי, אלא בפני עצמו מטעם החשיבות של אותו דקל פרסה. אליעזר זעירה, כאן אנחנו מתחילים מעשה. סימנו את השורות הבאות כמעשה ארוך עד שורה שנייה בעמוד ב', שורות הרחבות בעמוד ב'. אז אותו אליעזר זעירה, ואנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב', הבסיים מסני וחמי, היה לבוש בנעליים שחורים. נעליים שחורים, אומר רש"י, מן הגבילים, וקי בשוק הדנרדה, והיה עומד בשוק של נרדה, שכחו דבי ריש גלותא, אנשי ריש גלותא מצאו אותו ואמרו לי, מה ישנה הני מסני? שאלו אותו, למה אתה לובש נעליים האלו השחורים? אמר לו, דקמה וילנה, היו שאני מתאבל על חורבן ירושלים. כפי שאמרנו, שנעליים שחורים מנהג אבלים, והוא נוהג אבלות על ירושלים. אמרו לי, שאלו אותו, את חשיבת להתאבו לי הירושלים פנורים? כל הכבוד, רק אנשים שברמי דרג, צדיקים גדולים, אפשר שהם מתאבלים על ירושלים, אבל אדם מן השורה זה לא נראה. סבור יורה, אבל הם חששו שהוא פשוט גאוותן, שהוא מתנהג כפי אנשי רמי מעלה שהוא אינו מהם. התיו וחבשו, הם לקחו אותו וחבשו אותו. אמר להו אליעזר בהגנת עצמי, הוא אומר, גבר רבנה, אני אדם גדול, מה אתם עושים לי? אמרו לי, מנהי הדין, איך אנחנו יכולים לדעת שאתה גבר רבא? אמר להו, אז הוא הציע, או אתון באו מנהי מילתא, או אני באי מנהיך הוא מילתא, או שאתם תשאלו ממני משהו, או אני אשאל אתכם משהו. אמרו לי, בעיית, אנחנו נבחון כמה גב רב אתה כפי השאלה שאתה תשאל. אמר לו, אז אני שואל, הוא אומר להם, היימן דקץ כופרה, מי שקוצץ, הוא מזיק, הוא קוצץ עץ תמרים, כופרה זה המקביל שלו בוסר בענבים. מי משלם? איך אמור להיות התשלום? המולי משלם דמי כופרה, שלם כפי שהם עכשיו. רש"י כותב דמי כופרה אינו כלום למחר עכשיו. הגמרא שואל את, אז הוא שואל אותם, והה הבו תמרי, אבל הם יהיו תמרים בשלים לאחר זמן. אמרו לי, משלם דמי תמרי, אז שישלמו כפי הערך אחר כך. אמר לו, והלב תמרי שקל מיני, אבל המזיק הזה לא לקח מניזוק תמרים. אמרו לי, אימא לנת, אוקיי, אז אתה לא מרוצה מה שאנחנו משיבים, אז תגיד אתה. אמר לו, הוא בשישים. רש"י כותב בשישים, אם הקרקע, הכל בכלל, שהקונה קרקע בפירותיה נותן עיניו קצת בשבח של אחר זמן. הגמרא ממשיכה, אמרו לי, מן אמר כבתך, מי אומר כמוך? אמר לו, הוא השמואל חי ובית דינו קיים. שמואל עדיין חי ובית דינו קיים. שדרו כמי לשמואל, אמרו, שפי כמה לכו, בשישים. אז שמואל ענה שהוא אומר טוב, הוא אומר נכון, שההערכה, השומה הוא בשישים. ושבקו הוא, ושחררו את אליעזר זירה, ראו שהוא באמת גברה רבה. רבי שמעון אומר, אכלה פירות גמורים, משלמת פירות גמורים. מה הייתה מה? הדי המחמנה הוא ביער בשדה אחר, מלמד ששמין על גב השדה. השומה נערכת איך כמה השדה היה שווה לפני הנזק של אותו ארוגה וכמה היא שווה עכשיו. אז דרך השומה הזאת, הני מילי, מילי צריך לשדה. זה נוגע לפירות שעדיין יונקים מן השדה. הני, אבל כאן אנחנו מדברים על פירות גמורים, כיוון דלא צריכי לשדה, הם לא צריכים המשך יניקה מן השדה, בעיני הוא בעי שלומי, אז משלמים בפני עצמם, כמו שהם. אמר אבונה ברכיאם רבי ימיה ברבא, דן רב כרבי מאיר, הוא פסק הלכה כרבי מאיר, עוד מעט נראה למה אנחנו מתכוונים, הוא פסק הלכתה כרבי שמעון, גם זה בהמשך. עכשיו הגמרא מסבירה. רש"י כותב, פסק הלכתה, כלומר לימד לתלמידים של הלכה כרבי שמעון, הלכה פסוקה לדורות. אז עכשיו הגמרא מסבירה שתי הנקודות האלו. דן רב כרבי מאיר דתניא, אנחנו מדברים על בעל נשוי לאישה שהוא מוכר שדה המיוחדת לכתובתה. אז כתב לראשון, בעל לוקח ראשון, והוא הבעל ערך שטר מכירה שמוכר את השדה הזה המיוחדת לכתובת אישה, ולא חתמה לו, והאישה נגיד, היא לא שיתפה פעולה, היא לא חתמה על המחירה הזאת לשני וחתמה לו. בא אדם שני שבא לקנות אותו שדה, ואצלו היא חתמה, עבדה כתובתה, דברי רבי מאיר, בזה שהיא עם הראשון דווקא לא חתמה, עם השני חתמה, סימן שהיא רצינית. ואומר רש"י, ולא מצית לומר, היא לא יכולה לטעון נחת רוח עשיתי דברי, שיתפתי בולה כדי שלא לקומם את הבעל. אם כן, אם זה היה השיקול המנחה אותה, הבלה למעבר לראשון, הייתה צריכה לחתום על הראשון, אלא ודאי גמרה ומנחיה, אלא ודאי בזה שהיא חתמה דווקא על, עם השני, סימן שזה חתימה עם הסכמה מצידה לגמרי על מחירת אותה שדה. רבי יהודה אומר, יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי, אתם מה לכם עליי? עכשיו בדוגמה הזאת התבשרנו על ידי רבי יהודה בבבא שרב הוא עשה מעשה כרבי מאיר, שבסופו של דבר איבדה כתובתה. הוא פסק הלכתה כרבי שמעון, ממשיך הגמרא, כי הדתנן, המשנה אומר, אכלה פירות גמורים, משלמת פירות גמורים. עם שאה, שאה, עם שתיים, שתיים. עם הכמות שהבהמה אכלה הישה, זה ישלם שאה, כפי שקונים אותה, אותם בעצמם. לא אגב שדה, וזה, כל זה כפי שהסברנו מקודם. המשנה, המקדיש בתוך שדה חברו שלא ברשות. אדם הניח הרימה של תבואה בתוך שדה חברו ולא רשות, והחלטן בהמתו של בעל השדה פטור, אז בעל השדה לא צריך לשלם פיצויים על כך שבהמתו אכל התבואות אלו. ואם הוזכה בהן, אם הבהמה של בעל השדה ניזוק על ידי הפירות האלו, התבואה הזאת, בעל הגדיש חייב. ואם הקדיש ברשות, בעל השדה חייב. אם קיבל רשות להכניס את התבואה שלו לשדה חברו, ובהמת בעל השדה אכל את התבואה הזאת, אז הוא בעל השדה חייב לפצות. למה תנן דלא קרבי? אנחנו נתמקד פה בסיפה שכתוב שבעל השדה חייב על אכילת הגדיש בגלל שנתן רשות לבעל הגדיש להכניס את תבואתו. הוא נתן רשות, ובנתינת רשות אם קורא לגדיש משהו, בעל הזה השדה חייב. למה הוא חייב? כי נתן רשות. האם הוא קיבל לשמוע על הגדיש באופן מפורש? לא, הוא נתן רשות. למה תנן דלא קרבי? האם נאמר שהמשנה הזאת היא לא כשיטת רבי? דהי כרבי אמר, לפי רבי עניין של אחריות אינו קיים עד האמר, עד שיקבל עליו בעל הבית לשמוע. וכאן בעל השדה הוא לא קיבל עצמו לשמוע על הגדיש, ובכל זאת חייב. לפי רבי הוא לא אמור להיות חייב, כי הוא לא קיבל בפירוש אחריות לשמוע. אמר הפאפה, הכה משנתנו יכולה להיות גם כפי רבי, כי מדובר פה בנטר בידרי עסקינן. רשי כותב, נטר בידרי שומר אגרנות, שמנהגן היה לעשות כל בני הביקה בגורן אחד, זה גדישו וזה גדישו, וממנים שומר. ובהי אפילו רבי מודה, שומר כזה שומר תכניס, זה בעצם קבלת אחריות שמירה, כי זה המהות של אותו אדם שמחזיק באותו משרה. וכך אומר הגמרא, אני קורא עוד פעם, הכה במשנתנו בנטר בידרי עסקינן, דקיף מדיר אמר לי איו גדוש, המילה הזאת שלו תכניס, תיכנס ותקדוש, איו ואנטר לחו, זה המהות של ההזמנה שלו להיכנס. היו תיכנס ואני אשמור. השולח את הבערה ביד חירי שוטה וקטן, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שלח ביד פיקח, הפיקח חייב. אחד הביא את האור ואחד הביא את העצים. והמשנה לא מפרטת, אבל אחר כך האש הזיק. המביא את העצים חייב. אחד הביא את העצים, אחד הביא את האור, המביא את האור חייב. בא אחר וליבה, המלבה חייב. ליבתה הרוח, כולן פטורים. הגמרא, ברצוני לציין ש השורות הבאות אנחנו באמצע למדנו אותם מוקדם יותר במסכת, אבל כאן המקום שאנחנו ממשיכים לדבר על הנזק של אש. אמר יש לקיש ושמי דחזקיה לא שנו, הכוונה הרישה של המשנה שמסירה לחירי שוטה וקטן ובכל זאת בעל האש הוא יהיה פטור, פטור מדיני אדם, אלא שמסה לו גחלת וליבה, שהחרש ליבה את הגחלת, אבל מסה לו שלהבת חייב. מה הייתה? מה? מעשיו כגורמו לו. מסירת השלהבת עצמו גרם את הנזק. בדף ת' עמוד ב' מובא לשון קצת אחר, מי טיימה, שם כתוב מי טיימה דהה ברי אזיקה, ורשי פירש מזומן. עכשיו אנחנו נמשיך בגמרא. רבי יוחנן אמר אפילו מסע לו שלהבת פטור, בעל האש יהיה פטור, מי טיימה, למה הוא פטור? כי צוותא דחרש גרמה לו, אחיזת החרש גרם את הנזק, ולא מחייב אותו בעל האש, לא יהיה חייב עד שימסור לו, עד שהוא ימסור לחרש שוטה וקטן גבזה אלוהים קוצים. אנחנו ממשיכים לדף סמך עמוד א', סילטה שרגה. סילטה רש"י אומר עצים דקים ושרגה והאש. דהוא, אם אתה מוסר להם את חומרי הבעירה והאש לחרש שוטה וקטן, ודאי מעשה דידי גרמו, המעשה של הפיקח גרם לנזק. שלח ביד פיקח, הפיקח חייב וכו'. וההמשך כתוב בא אחר וליבה. אמר רב נחמן בר יצחק, מה דתני כאן? הדיון הוא דיון לשוני. מי שגורס במשנה ליבה לא משבש, ומן דתני ניבה לא משתבש. רש"י אומר בשורה הראשונה, ניבה, כשאדם מדבר מנענע שפתיו ורוח יוצא, הרוח הזה שיוצא מלבה את האש, והלשון הוא ניבה. שני הגרסאות הן לא מוטות, הן מדויקות, והגמרא מסבירה, מן דתני ליבה לא משמש, תכתיב זה במעשה הסנה, כתוב בלבת אש, אש שהיה בוער. מן דתני ניבה לא משמש, תכתיב בורי ניב שפתיים, וזה ניתן להבין על פי הרש"י שלמדנו בשורה ראשונה. ליבתה הרוח, כולם פטורים, תנו רבנן, ליבה וליבתה הרוח. אם יש בליבויו כדי ללבותה חייב, ואם לאו, אם אין מספיק בליבוי שלו כדי להעביר את האש, אלא חייבים את הרוח, אז פטור. עמי, השואלת אומר, למה פטור? לבי כזורה ורוח מסייתו. אנחנו מכירים בהלכות שבת, יש איסור, זה בעניין טיפול בתבואה, מי שזורה לרוח, זה גורם לכך שהקש נפרד מהגרעין, וזה אחד מלאכות שבת, ושם כתוב שהמלאכה הזאת אדם מעיף לאוויר, והרוח, רוח הטבעי מסייע לפעולה הזאת, הוא חייב מדין הלכות שבת. אז למה שמה זה שהרוח מסייע לא מוריד מפעולת הבן אדם עצמו? גם פה, אם הוא מלבה, ונכון הרוח מוסיף, אבל למה שהוא יהיה פטור? אמר הבאי, אך במאי הסכינן, כגון שליבה מצד אחד וליבתו הרוח מצד אחר. אז הם הרוחות, אחד של הבן אדם ואחד הרוח הטבעי, באו מכיוונים הפוכים, מנוגדים, ולכן הרוח לא מסייע לליבוי של האדם, אלא ההפך. רש"י אומר מאוד בקיצור, מצד אחר, דלא אהני איהו, הליבוי של הבן אדם לא מהנה אם הוא מלבה מכיוון הפוך של הרוח. אמר רב אמר, ההבדל בין כאן לשבת, כגון שליבה ברוח מצויה, כשהוא התחיל עם האש, הוא ליבה ברוח מצויה, מעשיו לא היו מבעירים את האש, וליבתו הרוח ברוח שאינה מצויה, ואז נכנס הרוח לתמונה חזקה, רוח שאינה מצויה. ולכן אמרנו שאם אם אלו היו הנסיבות, הבן אדם פטור. רשי כותב שורה רביעית, כגון שליבה ברוח מצויה, כשמתחיל לרבות לא הייתה רוח נושבת בחוזקה ולא היה מבעיר בכך, ובת רוח שאינה מצויה וליבתו דמילתא דלא סליק עדייתא הוא. זה דבר שלא לא אמור לעלות על דעתו, אבל זורה בעניין שבת סגי לי ברוח מצויה ולאחי איכוון, והוא התכוון לכך, ולכן בהלכות שבת הוא חייב. רבי זירא אמר כגון דצמרה צמוי, גם פה נעזר ברשי, צמרה צמוי לשון אישתא צמירתא. מה זה? זה חמימות, כלומר שלא נפח ממש אלא בנשימה כדר המחמם, בנשימתו את ידיו, ואין זה ליבוי כלל. אז זה המקרה שבברייתא ליבה וליבתה הרוח, הליבוי של הבן אדם לא היה נחשב. הוא מקרה שהוא ליבה וליבתה הרוח. אז אמרנו בברייתא שאם בליבויו המינימלי הזאת היה מספיק ללבות את האש, בסדר, אז הוא חייב, אבל אחרת לא. רב אשי אמר כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו, הנימי לעניין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה. אומר רשי, מלאכת מחשבת נתקיימה מחשבתו דניחא ליה ברוח מסייעתו, זה המהות של מלאכת שבת, דבר שהוא מתוכנן ומתבצע לפי רצונו. ממשיך הגמרא והלכה, גרמה בעלמא הוא. במקרה שליבה וליבתה רוח ולא היה מספיק בליבוי שלו, הוא פטור. מקסימום מה הבן אדם במקרה כזה? גרמה בעלמא הוא, וגרמה בנזיקין פטור. אם נחזור עוד פעם, אם בליבוי שלו היה מספיק כדי ללבות את האש, אז הוא חייב. אבל אם לא, אז מה הוא? הוא מסייע גרידה, ובכך הוא רק נחשב גרמה בנזיקין, וכפי שאמרנו גרמה בנזיקין פטור. עד כאן שיעורנו להיום.